כמובן.
הגמרא במסכת מגילה, פרק שני, הדף השני של הפרק, דף י"ח עמוד א', אומרת הגמרא כך: דרש רבי יהודה איש כפר גיבוריה, ואמרי לה איש כפר גיבור חי. יש שתי לשונות מאיזה כפר הוא היה גר, כפר שנקרא גיבוריה וכפר שנקרא גיבור חי. מה היא לכתיב בספר תהילים פרק ס"ה? לך דומיה תהילה. בספר תהילים פרק ס"ה כתוב כך: למנצח מזמור לדוד שיר, לך דומיה תהילה אלוהים בציון, ולך ישולם נדר. שומע תפילה עדיך כל בשר יבואו, דברי אבונות גברו מני, פשענו אתה תכפרנו. אשרי תבחר ותקרב שכון חצריך, הנשבה בטוב ביתך כדו שחליך. נוראות בצדק תעננו אלוהי שאלה, מבטח כל קצוי ארץ וים רחוקים. כל פעם זה גמרא דורשת על המילים לך דומיה תהילה, מה הכוונה? אומר שמה דכולה משתוקה, אומר רש"י, נבחר כל הסממנים היא השתיקה. מכל התרופות, הדבר הכי טוב בעולם זה השתיקה. שלא להרבות דברים, והיינו לך דומיה תהילה. אין דבר יותר טוב מאשר לשתוק. אדם מדבר הרבה דברים שיש בהם כל מיני סוגים של פגמים שנעשים על ידי הדיבורים האלה. ועל ידי שהוא שותק, מתחמק מכל זה. אבל רש"י מדייק, אומר, מבחר כל הסממנים יש שתיקה שלא להרבות דברים. לא אומר שלא לדבר בכלל, מי יכול לא לדבר בכלל? לא להרבות דברים. קהת הרב דימי אמר, אמרי במערבה. מה זה קהת הרב דימי? הרב דימי היה גם בחלק הזמן בארץ ישראל, חלק מבבל. אז כשהוא בא מארץ ישראל לבבל, קהת הרב דימי אמר, אמרי במערבה, הוא סיפר בבבל מה אמרו בארץ ישראל, מילה בסלע ושתוק הביטרן. אומר רש"י, אם תרצה לקנות הדיבור בסלע, תקנה השתיקה בשתיים. אנחנו רגילים לפרש מילה בסלע ושתוק הביטרן. על מילה שאתה מדבר אתה מרוויח סלע, על שתיקה אתה מרוויח שתיים. אבל רש"י אומר יותר חריף מזה, אם תרצה לקנות הדיבור בסלע, תקנה השתיקה בשתיים. כדאי לך לשלם שתי מטבעות בשביל שתוכל לשתוק. ובגיליון מובא פה מהערוך שהוא גורס מילה בסלע שתוקה כאבן טבע. אבן טבע זה יהלום. יהלום שווה הרבה יותר משתי סלעים. יהלום זה מאות של סלעים. אז זה אומר אפילו יותר חריף מאשר מילה בסלע שתיקה פטרן. השתיקה שווה פי מאות מאשר הדיבור. זה רק עכשיו פלי נדר בפסוק בתהילים, איך שנכנסים הדברים, מה אדם זוכה על ידי השתיקה. למנצח מזמור לדוד שיר, לך דומיה תהילה אלוהים בציון, ולך ישולם נדר. אפשר לפרש את זה על פי הגמרא שראינו כך. אני מקדים שבדרך כלל אין לעשות בשום אופן נדרים, כך כתוב בשולחן ערוך, שאדם ייזהר לא לדור נדרים, על פי מה שבואר בגמרא. כתוב טוב אשר לא תדור, מי שתדור ולא תשלם, כך כתוב בפסוק. אז עדיף לא לנדור, בגלל שצריך אדם לפחד, אולי אם הוא ינדור הוא לא יצליח לקיים. בכל אופן, לענייננו מדובר מי שנדר, אומר, מה זה לך דומיה תהילה אלוהים בציון, ולך ישולם נדר? מה הקשר בין הדברים? הכוונה היא כזאת: אדם נודר נדר בשעה שהוא בהתעלות, רוצה שאת ההחלטות שהוא מחליט בשעת ההתעלות, שהם יישארו כל הזמן. אז אומר לו הפסוק, אם לא תשמור על שתיקה, אתה עלול לרדת מהדרגה, לא תוכל לקיים את מה שהחלטת. ממשיך הפסוק ואומר, שומע תפילה עדיך כל בשר יבוא. כשאדם שומר על השתיקה, הכוח של התפילה שלו יותר גדול. אומר החפץ חיים, מביא את זה מספר הזוהר, שאם אדם מדבר דיבורים לא טובים, זה אחר כך מהווה מחסום לתפילות שלו מלפעול בשמיים את כל מה שהן יכולות לפעול. הכוח של, כיוון שהדיבור שלו, הפה שלו כבר התלכלך משהו, אז הכוח של הדיבור שלו פועל פחות. זה אומר, דברי אבונות גברו מני, כשהיינו אתה תחפרים. על ידי זה יכול להגיע למצב שהאבונות מתגברים על הבן אדם. אבל לעומת זה, אם באמת שומר על עצמו, והפסוק אשרי תבחר ותקרב, ישכון חצריך, נשבעה בטוב ביתך, קדוש יחליך. נוראות בצדק תעננו. אלוהי שאין מבטח כל קצה ארץ, ים רחוקים. אדם יכול, הדלתה שאדם שומר על השתיקה, יכול בתפילות שלו לפעול ישועות נוראות, דברים למעלה מהטבע. מבטח כל קצה ארץ וים רחוקים, לפעול בכל העולם. מקומות רחוקים הכי רחוקים. הגר"א בביאור הגר"א לספר יצירה אומר, מכל דיבור של בן אדם נוצר מלאך. אם זה דיבור של קדושה, תורה, תפילה, נוצר מלאך קדוש שכל הזמן עוזר לו. ואם חס וחלילה דיבור לא טוב, אז זה מלאך שמקטרג. שורש הדבר נמצא במשנה במסכת אבות. הגדל בשניים באלף. רבי אליעזר בן יעקב אומר, העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד, אין לו סנגור אחד. והעובר עבירה אחת, קונה לו קטגור אחד. תשובה ומעשים טובים, כתריס בפני הפורענות. מסבירים המפרשים, שהכוונה, כל מצווה עושה מלאך שמסנגר עליו. וכל עבירה עושה מלאך שההפך. אז אומר הגר"א שבדיבור של האדם, מכל דיבור נוצר מלאך. כתוב בספר משלי, מוות וחיים ביד לשון. שני פרק י"ח פסוק כ"א. אומר הפסוק, מוות וחיים ביד לשון, ואוהביה יאכל פריה. מה זה ואוהביה יאכל פריה? מי שאוהב, נשמור את הלשון לדברים הנכונים. פסוק הבא, מה כתוב? מצא אישה מצא טוב, ויפק רצון מאדוני. מה הסמיכות של הפסוקים האלו? המצב של האדם בבית עם אשתו תלוי הרבה הרבה כמה הוא שומר את הלשון שלו, כמה שיותר לפרגן לה, כמה שיותר לעודד אותה. ומה פחות, לבוא בתלונות, על אחת כמה וכמה בלשון מריבה. זו הסמיכות של הפסוקים. כולם רוצים, כולם עם הפסוק, כולם יודעים את הפסוק, מצא אישה מצא טוב. הגמרא אומרת, מסרת ברכות, בדף ח' עמוד א'. מהגמרת הפסוק בתהילים פרק ל"ב, על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, אמר בכלל לעת מצוא, זו אישה, שנאמר, משלי פרק י"ח, מצא אישה מצא טוב. אמרת הגמרא במערב, אז זה בארץ ישראל, כי נשיב הנה שאיתתא, כשבן אדם היה מתחתן, אמרי לי אחי, מצא או רוצה? זאת אומרת, איזה פסוק תקיים בו? האם הפסוק שכתוב במשלי פרק י"ח, מצא אישה מצא טוב, ויפק רצון מהשם? או הפסוק של קהלת פרק ז' שכתוב מוצא אני מר ממוות את האישה. אז כל אחד כמובן רוצה שיתקיים בו הפסוק מוצא אישה מצא טוב, לא הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. אז מלמד אותנו כאן הפסוק מהסמיכות של הפסוקים, במה זה הרבה תלוי במידה מסוימת, איך הוא שומר על הלשון שלו. האם הלשון שלו תמיד תביא לבית ידידות או תביא לבית שנאה? זה סמיכות הפסוקים. מוות וחיים ביד לשון ויוכל פריה. מצא אישה מצא טוב ויפק רצון מאדוני. אבל זה לא רק בבית, זה בכל הדברים. כמה שיותר לשמור את הלשון. ועל אחת כמה וכמה לשמור את הלשון מניבול פה. הגמרא במסכת שבת, דברים נוראים. איזה גזירות באים על ידי ניבול פה. אומרת הגמרא, שבת פרק שני דף למדין עמוד א', באבון ניבול פה, נבלות פה, הגמרא קוראת לזה, צרות רבות וגזרות קשות מתחדשות, ובחורי שונאי ישראל מתים, יתומים ואלמנות צועקים ואינם נענים, שנאמר, פסוק בישעיהו פרק ט', על כן על בחוריו לא ישמח השם, ותאומיו את אלמנותיו לא ירחם, כי כולו חנף ומרע וכל פה דובר נבלה, וכל זאת לא שבה פה ועוד ידו נטויה. מאי ועוד ידון תיאור מוחנן רב הקוראים קלן נכנסה לחופה אל הכל המבל פיו אפילו חותמין אבזר דין של 70 שנה לטובה ובכי חס וחלילה לרעה. אמר רב הברשילה אמר רב חיסת הכל המנבל את פיו מעמקין לו גיהנום שנאמר שוחה עמוקת פיזרות. רב נחמן מריצה גמר אף שומע ושותק שנאמר זהום השם יפול שם. נחסום בלי נדר את דברי הגמרא, צריך לזכור את זה, להיזהר מאוד מאוד מהדברים האלו. אומרת הגמרא, באבון שבת, דווקא נגיד עמוד א', פרק שני, באבון נבלות פה צרות רבות וגזרות קשות מתחדשות, בחורי שונאי ישראל מתים יתומים ואלמנות צועקים לעינם מן שנאמר, פסוק בישעיהו פרק ט'. כתוב על כן על בחוריו לא ישמח אדוני ואת יתומיו ובית אלמנותיו לא ירחם כי כולו חנף ומרע וכל פה דובר נבלה וכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה. זאת אומרת על זה הגמרא מהי ועוד ידו נטויה אמר לכן ברב הכל יודעים קלה נמסע לחפה על חומדי אלפי ופילו חותמים ובזר דין של שירושלים טובה ובכן אב לרעה. אמר רב הברשילה אמר אף כזה כל המנבל את פיו מעמיקים לו גיהנום, שנאמר שוחה עמוקה פיזרות, פסוק משלי כף ב', רב נחמן במצע גמר, אף שומע ושותק שנאמר, זה אום השם יפול שם. לעומת זאת, כל רגע שאדם מפעיל את הפה לתורה ולקדושה, אין קץ לשכר שיש על כל רגע של לימוד תורה. כתוב בזוהר, ובא בספר נפש החיים משער ד', שכל רגע שאדם לומד תורה, כאילו עומד, מקבל את התורה בהר סיני. אנחנו אומרים במקורות התורה, המלמד תורה לעמו ישראל, לא שלימד תורה לעמו ישראל, משום הווה המלמד תורה לעמו ישראל. מה הכוונה המלמד תורה לעמו ישראל? שכל רגע ורגע השם בך נותן את התורה לעם ישראל. כשאדם בא ללמוד את התורה, כל רגע ורגע יש בחינה של מתן תורה. ויותר מזה, הקדוש ברוך הוא כתוב, הסתכל באורייתא וברא אלמא. התורה הייתה קיימת עוד לפני בריאת העולם, והקדוש ברוך הוא כביכול, כי מכוח התורה ברא את העולם. אז מבואר בזוהר שכל פעם על ידי שעם ישראל, מישהו מעם ישראל לומד תורה, ובפרט חידושי תורה, על ידי זה הקדוש ברוך הוא כביכול בורא שמיים חדשים. ובין פסוק בספר ישעיהו על זה. פרק סמכתב, פסוק אף ב' בישעיהו. זה בהפטרה של שבת ראש חודש. כתוב שם הפסוק, כי כאשר, זה כמעט סוף ספר ישעיהו, פסוקים ממש כמעט סוף ספר ישעיהו, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפניי נאום אדוני, כן יעמוד זרעכם בשמכם. אז מה זה השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה? אומר הזוהר, זה על ידי לימוד התורה נבראים שמיים חדשים וארץ חדשה, בפרט על ידי חידושי תורה שמחדשים. וכתוב בספרים שמכוח זה נפעלים ישועות גדולות, כי כל דבר שיש טוב או לא טוב בארץ, זה מכוח מה שקורה בשמיים. כמו שמעריך לבאר בספר נמשך חיים, שכשעם ישראל פה לומדים תורה, מקיימים מצוות, על ידי זה נעשים אורות עליונים בשמיים, ומכוח זה בא השפע לעולם הזה. וחס וחלילה על ידי עבירות נעשה פגם בשמיים, ומכוח זה כל הדברים הלא טובים שהיו בעולם נעשו. וכשעל ידי לימוד התורה בוראים שמיים חדשים וארץ חדשה, אז בשמיים והחדשים האלו בארץ החדשה אין את הפגם. אז על ידי זה אפשר לפעול ישועות, לבטל את כל הדברים הלא טובים שבעולם הזה. זה כתוב בתהילים מזמור קכ"א, שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. מסבירים המפרשים מה הכוונה. אומר דוד אומר, שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. יש מצב קשה? לא מצליחים, כל מה שעושים לא פותר את הבעיה. למה? כי לא מצליחים לתקן את הפגם שיש בשמיים. אז בלי תיקון הפגם קשה מאוד לפעול ישועה. אז אומר הפסוק, יש עצה לזה, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. לא כתוב שעשה שמיים וארץ, עושה. דהיינו, להתגבר בלימוד התורה, ובפרט בחידושי תורה, שעל ידי זה נבראים שמיים חדשים וארץ חדשה ששם אין את הפגם, ואז מכוח זה יבוא הישועה. אז עשה עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, כשנראה שאין פתרון. הפתרון זה עזרים עם אדוני עושה שמיים בארץ. לגרום שהשם בך יעשה שמיים חדשים בארץ חדשה, ובהם אין את הפגם, ואז עם אלה יתוקנו כל הבעיות. כי נימן שרם צ'יבין פרש על פי זה את הפסוק בתהילים, בפרקי יעלל, שכתוב בפרק ת"ו, אדוני זכרנו יברך, יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון, יברך יראי אדוני הקטנים הגדולים, יוסף אדוני עליכם, עליכם ועל בניכם, ברוכים אתם לאדוני עושה שמיים וארץ. ומה הכוונה? הכוונה הוא מתפלל שאיזה בנים יוולדו להם? בנים כאלו שיגרמו עושה שמיים וארץ, בנים שיעסקו בתורה, יחדשו חידושי תורה, שיבראו שמיים חדשים בארץ חדשה, שעל ידי זה יהיו כל הישועות. אז זה מברך אותם. יוסף אדוני עליכם, עליכם ועבדיכם, שיהיה עוד צאצאים שמה, ברוכים אתם לאדוני עושה שמיים וארץ, מלשון הווה, עושה שמיים וארץ. כמו הפסוק בישעיהו שראינו קודם, בסוף ספר ישעיהו. כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, אשר אני עושה, עומדים לפניי נאום אדוני, כן יעמוד זרעכם בשמכם. גם זה מרמז על זה, שגם הצאצאים שלכם יהיו כך שבוראים שמיים חדשה וארץ חדשה. כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפניי נאום אדוני, כן יעמוד זרעכם בשמכם. וגם מרומז פה העניין שעל ידי זה התבטלו הצרות, אומר, עומדים לפניי נאום השם. מה הכוונה? בשמיים הישנים נעשה פגם על ידי עבירות, רוצים לתקן את זה על ידי שבשמיים החדשים אין פגם. אבל מי אומר, מי יקבע החדשים הישנים? אז אומר, השמיים החדשים והארץ החדשה עומדים לפניי, הם הכי קרובים. הכל יקבע על פי השמיים החדשים והארץ החדשה שבהם אין את הפגם. וכן יעמוד זרעכם בשמכם. אז גם בפסוק הזה יש כתוב, בלשון הווה, אשר אני עושה עומדים לפניי. וגם בפסוק בתהילים קכ"א, עזרי מי יד ה' עושה שמיים וארץ. וגם בפסוק בתהילים קט"ו, ברוכים אתם לאדוני עושה שמיים וארץ. וממשיך הפסוק ואומר, השמיים שמיים לאדוני והארץ נתן לבני אדם. שאת הארץ שנתן לבני אדם, זה ילך לפי השמיים האלו של הפסוק הקודם, השמיים החדשים שנעשו על ידי התורה. כלפי מה הדברים אמורים? בכללות הם נכונים, אבל בפרט במצב הנוכחי שיש לנו בשנה האחרונה, שכבר חודשים רבים, שלצערנו הייתה המגפה, שמעתי שאמרו שכבר בכללות העולם מתו מהמגפה למעלה מחצי מיליון איש. פה בארץ מתו מאות, ויהודים ברחבי העולם מתו כמויות גדולות. ועדיין לא רואים את הסוף, את הסוף של העניין. אז מה צריך לעשות? הרבה דברים. אבל הדבר הראשון, להרבות כמה שיותר בלימוד תורה. להתחזק כמה שיותר בלימוד תורה. אבל מה הבעיה? יש גמרא במסכת תענית, דף ח עמוד ב, כתוב בגמרא. בימי רבי זיירה, אחד מראשי החכמים קראו בראשי הדבר כולו רבי זיירה, גזור גזרה, המלכות של הגויים גזור גזרה נגד היהודים. אבל לא רק גזרה אחת, שתי גזרות גזרו. גזרה ישנה, מה שהם גזרו, השנייה, וגזור דלולומיתא ותעניתא. הרי שהם אלו ידעו את האמת, שעם ישראל קרובים להשם, שאם הם יעשו תענית והתפללו לבטל את הגזרה, התבטל הגזרה, ולא רצו שיתבטל, אז מה הם עשו? גזרה שנייה, שהם לא מרשים לעשות על זה תענית. אז מה נעשה? אמרנו רבי זיירה, נקב לי לבן ולחיבתי לגזרה לית לי. אמר להם שיקבלו על עצמם שכשיתבטל הגזרה אז ישבו בתענית, וזה כבר עכשיו יעזור. אמר להם, אין לך, מאיפה אתה יודע את הפטנט הזה? מי אומר שזה עוזר? אמר לו, נכתיב בספר דניאל פרק י' ויאמר אליי, אל תירא דניאל, כי מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין ולהתענות לפני אלוקיך נשמעו דבריך. המלאך אמר לדניאל שמרגע שהוא כבר החליט להתענות, כבר זה התקבלו התפילות שלו. על סמך התעניות העתידות כבר התקבלו התפילות של עכשיו. לצערנו הגדול, יש עכשיו יחד עם הגזרה, גם גזרה של ביטול תורה, שנאלצו הרבה ישיבות לסגור הישיבות, הרבה תלמודי תורה, אבל חייבים כל אחד למצוא, כל אחד בכל מקום שנמצא להרבות תורה. כל אחד ישתדל בכל כוחו כמה שיותר ללמוד תורה, כמה שיותר ללמד תורה. וגם נשים, הן לא מצוות את הלימוד תורה, התמדה בתורה, ובתור לדעת את ההלכות שלהן, הן כן מצוות ללמוד. וללמוד וגם ללמד אחת את השנייה, מי שלא יודעת. לקרב את כולם לה' יתברך. פרשת שבוע קראנו על מרים הנביאה, בשבוע הקודם דיברנו על פרשת בעלותך, על מה שהיה הטענות על מרים בעניין של שהיא דיברה עם אהרון המשה. אבל לצד שני יש דברים עצומים, מה שהיא זכתה מרים, כמו שהזכרנו כבר חלק מזה בשיעור ההוא. אבל בפרשה שלנו, פרשת שקראנו בשבת הזאת, ביותר זה מבואר הדבר. כתוב בפרשה בתחילת פרק א', תחילת פרק כ', ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון. כשכתוב בתורה חודש הראשון זה חודש ניסן, כמו שכתוב בתורה פרשת בו. תחילת פרק ב', ויאמר אדוני אל משה ואהרון אל מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון לכם מחודשי השנה. על איזה חודש כתוב? על החודש של פסח. אז זאת אומרת שחודש ניסן זה החודש הראשון. הגמרא במסכת ראש השנה בדף ז' עמוד א' מעריכה לבאר מאיפה לומדים שהמספר של החודשים בתורה הכל הולך לפי חודש ניסן. אם שכתוב בתורה על חג סוכות שהוא בחודש השביעי, אתה אומר חודש תשרי, כי המספר של התורה זה סוגיה במסכת ראש השנה בדף ז' עמוד א'. סימן לזכור זה בדף ז' עמוד א', שאחד החודשים שמוזכר הכי הרבה בתורה זה החודש השביעי, זאת אומרת שיש פה איזה חודש תשרי, מוזכר בתורה הרבה פעמים, בפרשת פנחס, פרשה של השבת שתבוא על השבת אחריה. זה כתוב שם כמה פעמים, כתוב שם בקורבנות, אז כתוב על הקורבנות של ראש השנה כתוב. ובחודש שביעי, באחד החודש מקרא קודש יהיה לכם. אחרי זה כתוב, ובעשור לחודש השביעי הזה מקרא קודש יהיה לכם, זה יום הכיפורים. אחרי זה כתוב, ב-15 יום לחודש שביעי מקרא קודש יהיה לכם, זה סוכות. כתוב פה ג' פעמים, כתוב בפרשת פנחס החודש השביעי, גם בפרשת אמור. בפרק כ"ג פסוק כ"ד כתוב, דבר ישראל על מחודש השביעי באחד לחודש שלכם שבתון זכרות תורה מכל, שזה ראש השנה. אחרי זה בפסוק כ"ז, אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא. אחרי זה בפסוק ל"ד, דבר בני ישראל ברכת שעה עשרים לחודש השביעי הזה, חג הסוכות. אחרי זה פסוק ל"ט, אך בחמישה עשרים לחודש השביעי בעצמכם כבר תארץ לחוג חג השם שבעת ימים. אז ארבע פעמים פה בפרשת אמור כתוב, החודש השביעי. גם בפרשת בהר, על יום הכיפורים של יובל. אז כתוב, ועברת שופר תורה בחודש שלי, בעשור לחודש ביום כיפורים תביאו שופר בכל ארציכם. רק ראינו שמונה פעמים שכתוב בתורה בחודש השביעי, בגלל ריבוי החגים שיש בו. ריבוי המועדים שיש בו. אז לכל פנים, אז זה גמרא בסרט ראש השנה דף ז' עמוד א', כך הוא לומד שכל מקום, המניין של התורה הולך לפי חודש ניסן מתחיל. מה שכתוב פה, ויבואו בני ישראל כל הידיים בארצים בחודש הראשון, זה חודש ניסן, וישב העם בקדש ותמות שם מרים ותיקבר שם. אז כתוב שנראה פה מהפסוק שהיא נפטרה בחודש ניסן, בכמה בחודש ניסן נפטרה לא כתוב, זה כתוב בשולחן אורך ברוך הוא מצוות דף קפ שנפטרה בעשרה בניסן, י' בניסן. ממשיך הפסוק ואומר, ולא היה מים לעדה, והקלו על משה ועל אהרון. פתאום עכשיו אין להם מים. שנים לא היה את הבעיה הזאת. בהתחלה כשהם יצאו ממצרים, כתוב בפרשת בשלח, אחרי קריאת ים סוף כתוב, ויעשה משה את ישראל מים סוף יצאו מבאר שור וילכו שלושתם בגלל ולא מצאו מים. ויבואו מרה אתם לא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים מעל כן קרא שמה מרה. אז גם בדרך נראה שהם לא מצאו מים. אחרי זה שהגיעו למרה היה מים מרים. ויילונו עם משה למומן שתה ויצעק לאדוני ואומר אדוני עץ וישלך על המים והם תקעו המים. שם שם לו חוק משפט ושם ניסהו. אז זה היה הפרשה, בעיה ראשונה. אחרי זה הגיעו לאלימה, שם היה עינות מים, זה בסדר. אחרי זה ויסעו מאלים ויבואו קדת נסרים פרסים. אשר בן אלוון סיני בחמשה עשרה ולחודש השני צטעם ותצטעם תצטעם באייר. ואילון כל הדת בני ישראל למשה ולארון מדבר עד שלא היה מים. לא כאן זה היה, כאן התמונה הייתה שלא היה אוכל, אבל בהמשך, בפרק ז' זה היה מה שכאן עכשיו היה קודם בפרק, זה היה בסוף פרק תצטעם, שהם לא בדרך, הם לא מצאו מים, שיצאו מים סוף מדבר שור, בדרך לא מצאו, ובמראתה היה מים מרים, ואז היה נס שמשה רבנו בדבר השם ימתיק את המים. זה היה בסוף פרק ט"ו. אז בפרק י"ז, ויספו כל הדת בני ישראל מדבר סינים עשיהם על פי אדוני, ואנחנו מפינים ואין מים לשתות העם. והיה רבען משה, ויאמרו תנו לנו מים ונשתה, ואז בדרך נס משה רבנו יקע בסלע כדבר השם ונהיה מים. זה היה בשנה הראשונה עשיתה ממצרים. מאז עד שנת ה-40 לא מצאנו שהיה בעיה של מים. רק עכשיו פה בשנת ה-40. בחודש ניסן של שנת ה-40, פתאום היה שוב את הבעיה. מה קרה? אומרת הגמרא במסכת תענית. דף ט עמוד א'. רב יוסי ורב יהודה אומר, ג' פרנסים טובים עמדו לישראל אלו הן משה ואהרון ומרים. וג' מתנות טובות ניתנו על ידם באלו הן באר של מים, וענן, עמוד העננים ששמרו עליהם, ופינו להם את הדרך, ומן, באר בזכות מרים, עמוד ענן בזכות אהרון, ומן בזכות משה. מתה מרים, הסתלק הבאר, שנאמר ותמות שם מרים, הכתיב בטרף לא היה מים לידה, וחזרה בזכות שניהם, משה ואהרון. מת אהרון, הסתלקו על עיני כבוד, שנאמר וישבעת ואני מלך ערד. והשמועה שמעה שמת אהרון, תסתלקו על עיני כבוד וזכות, ניתנה לו רשות לכם ישראל. והתכתיב ויראו כל הלילה, כבר אהרון אמר, באו, אל תקרא ויראו עליו ויראו. כדי דאר ישלק לראש הלילה, כשמשמש בארץ שלא תהדיל ואין לדעה. חזרו שניהם בזכות משה, מת משה נסתלקו כולם. שנאמר, פסוק בזכריה, והכחית את ג' הרועים באר אחד, ריח אחד, בית ולא מרים, בית המנסן, ואהרון באב, משה באדר, למד שהתבטלו ג' מתנות טובות שנקראו על ידם. נסתלקו כולן ביח אחד. אז מה אנחנו רואים? הבאר המים שהלכה איתם, מהשנה הראשונה ועד שנת ה-40, זה היה בזכות מרים הנביאה. ואז כשהיא נפטרה מרים הנביאה, הם הפסידו את הבאר, ואז לא היה מים, ואז היה סיפור של מי מריבה, שאומנם חזרו להם המים, אבל על ידי זה הסתלקו משה ואהרון. אז סילוק הבאר של מרים גרם להם נזק גדול ועצום מאוד מאוד. זה בפרשת חוקת ובפרשת בלק, בהפטרה של פרשת בלק, כתוב, זה מספר מיכה בפרק ו', עמי מה עשיתי לך ומה העליתיך הנביא, אז כתוב בפסוק ד', כי העליתיך מארץ מצרים ובית עבדים פליטיך, וישלח לפניך את משה, אהרון ומרים. כך אומר מיכה הנביא בדבר השם, כי העליתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פליטיך, וישלח לפניך את משה, אהרון ומרים. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל על זה, ותרסה בספר מיכה. ושלחית קודמך ג' לוין, משה לאלף המסירת דינים, אהרון לכפר על המה ומרים לאורה לנשיה. ומעתיק את זה רש"י, זאת אומרת, מה זה וישלח לפניך את משה אהרון מרים? את משה ללמד אתכם את התורה, את אהרון לכפר על העם ואת מרים ללמד לנשים. זה לא מפורש בחומש שהיא לימדה לנשים, יש רק מקום אחד שמפורש בפרשת בשלח שהיא לימדה אותם, שרה איתם את שירת הים, כתוב שמה. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון תטוף בידה, ותצאנה כל נשים אחריה בתופים וחולות, ותן להם מרים שירו לאדוני כי גוגה, סוס ורוחבו רמה וים. ומבואר בחז"ל כמדומן שהיא אמרה איתם את כל השירה פסוק בפסוק. אבל בתרגום מבואר בכוונת הפסוק במיכה, שבכלל הייתה כל הזמן ללמד אותם את ההלכות שהן צריכות לדעת. זה כל, כולם צריכים ללמוד תורה. כל אחד ילמד כמה שיכול, ילמד כמה שיכול. ועל ידי שהתקרבו להשם באח, על ידי התורה הקדושה, זה הסגולה הכי גדולה מכל הסגולות. וכמה שיותר להתפלל, להרבות בתפילה ותחנונים, כל אחד וכל אחת יתפללו להשם ברך, לבטל את הגזרה. אם זה במילים שלהם, אם מתהילים, אם מהסידור יש בתפילות, אבינו מלכנו, כתוב שמה, אבינו מלכנו מנע מגפה מנחלתך, אבינו מלכנו שלח רפואה שלמה לכל חולי עמך, ועוד דברים באבינו מלכנו שמתקשר לזה. איזה תפילות שיהיו, אבל מוכרחים להתפלל, מקווה להוכיח את עצמי יותר מכל מישהו אחר. אסור להשאיר את המצב ככה. זה לא רק בארץ, בכל העולם, בהמון ארצות. גם ביטול תורה עצום, יש הרבה ארצות שאנשים שם המון זמן שלא יכלו ללכת לבית הכנסת, לא יכלו ללכת ללמוד תורה, והפרנסה של האנשים נחרבה, והיותר גרוע מזה אלו שחולים, ויותר גרוע מזה אלו שנפטרו. אז כל אחד צריך להרבות בתפילות ותחנונים, ולחזור בתשובה. אנחנו לא יודעים, אין לנו היום מי שיגיד לנו על מה במיוחד לחזור בתשובה. כל אחד, לב יודע מרת נפשו, מה שהוא צריך לעשות, ועל זה לחזור בתשובה. אנחנו מוצאים בתורה, בפרשת שבוע, היה מגפה, כתוב שם בפירוש על מה היה מגפה. בסוף פרשת בלק, שנקרא בלי נדר בשבת הקרובה, התחלנו לקרוא את זה כבר בשבת במנחה, וביום שני קראנו בזה, ביום חמישי בלי נדר קצת, ואחרי זה כל הפרשה בשבת. אז יש שם בסוף הפרשה כתוב, וישב ישראל בשיטים, תחילת פרק כ"ה, וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב. איך זה נהיה? אומר רש"י, על ידי עצת בלעם כדאית בחלק. בלק הזמין את מואב, בלק הזמין את בלעם לקלל את עם ישראל. אבל השם שם בפיו ברכות, לא קללות. והוא הבטיח לו הרבה כסף, מלוא ביתו כסף וזהב. אז הוא לא נתן, אמר, לא מגיע לך כלום. כי הוא רק ברך אותם, לא קילל אותם. אז מה, אתה יודע מה, אני אתן לך עצה? ואם זה יעבוד, אתה תשלם לי. אז נתן לו עצה וזה עבד. וכשהוא בא לקחת את הכסף, אז בני ישראל באו והרגו אותו, כמו שכתוב בפרשת מטות. היה את המלכו במלחמה על מדיין. במשך פנחס, הקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו. וידבר עליהם שמות צרות המדיינים והקיתם אותם. כי צוררים לכם ונכלם אשר ניקו לכם על דבר פאור, ועל דבר כוזבים, ונשים דיין אותם עמוקה ביום הגפה על דבר פאור. אז זה הקדוש ברוך הוא ציווה לצאת למלחמה על מדיין בפרשת פנחס. בסוף פרק כ"ה, והם הלכו למלחמה, זה כתוב בפרשת מטות בפרק למד א', ושם במלחמה כתוב בפרק למד א' פסוק ח', ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. אומר רש"י, מאיפה הוא היה שם בבלעם? אומר רש"י, בלעם הלך שם לטול שכר 24,000 שיפיל ישראל מעצתו. מה הכוונה? כתוב בסוף פרשת בלק כך, וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהן, ויאכל העם וישתחוו לאלוהיהן, ויצמד ישראל לבעל פור, ויחר אף אדוני בישראל. ויאמר אדוני אל משה, קח את כל ראשי העם ואורקע אותם לאדוני נגד השמש, וישוב חרון אף אדוני מישראל. ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו ונצמדים לבעל פור. והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית, לעיני משה ולעיני כל הדת בישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. והיה פנחס בן אלעזר, זה היה אחד מחשובי העם, והיה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה, ויקח רומח בידו. ויבוא אחר איש ישראל לקובה, ויקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה לקובתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל. והיו המתים במגפה 24,000. מה היה? הוא הרג אותם. אני מרגיש שאף אחד לא יבוא ללמוד ממה שאנחנו קוראים פה ללכת להרוג אנשים. היום אסור בשום אופן להרוג שום מישהו. שום מישהו משום מישהי. אבל מה הוא עשה? הוא נלחם נגד הפריצות. כמו שכתוב, והיה חיל העם לזנות את בנות מואב, הוא נלחם נגד זה. והוא כמובן, היו אנשים שאמרו לו, מה אתה נלחם? מה אתה רוצח? אתה גזעני? מה אכפת לך? כל אחד ייקח איזה אישה שהוא רוצה? אבל הוא לא התחשב בדיבורים האלו, ועשה מה שהוא עשה. ואחרי זה היה לו תלונות. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? כתוב בפרשה, בהוצאת פרשת פנחס. וידבר אדוני משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, וקנו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. אמר להם, מה אתם אומרים? שהוא הרג? הוא הציל. הרי 24,000 מתו במגפה בגלל הדבר, בגלל העבירות שעשו. והוא עצר את המגפה. אם לא הוא, אומר הפסוק, כל עם ישראל הוא מתים. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא אלוהיו ויכפר בני ישראל. ושאיש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיין ציבורי בן צלון, נשיא בית אב לשמעוני, הוא היה נשיא של שבט שמעון. ושם האישה המוכה המדיין כוזבי בצור, רשומות בית אב מדיין הוא. והיה נשיא של, לא של כל שבט שמעון, אלא של אחד מחמשת בתי אב שהיו לשבט שמעון. אומר רש"י, להודיע שבחו של פנחס, שאף איש זה הנשיא, לא מנע עצמו מלקנא לחילול השם. וכך הודיע אחר, כתוב מי הוא המוקד. היום אפילו אם אחד רק מדבר על פריצות, כבר מקפים אותו, מי אתה, מה זה, אתה, זה לא לגיטימי מה שאתה מדבר. רוצים לכפות את העולם על פריצות. אני זוכר, לפני שנים איזה מלחמה הייתה, שחרדים ביקשו, שרוצים באוטובוסים לעשות הפרדה, גברים מקדימה, אנשים מאחורה. איזה מלחמות. הם, הבגץ יקבעו, מה זה, מה הבגץ? מה, הם לא שומרים מצוות, אז מה הם יקבעו לשומרים מצוות, איך להתנהג? אני אומר, היה צריך לדרוש הרבה יותר מזה, היה צריך לבקש אוטובוס לגברים, אוטובוס לנשים. והמרחק בין תחנה לתחנה, 100 מטר. הם יכולים לכפות אותנו איך לחיות? מה היה העצה של בלעם? בלעם אמר לבלק, אם אתה רוצה לנצח אותם, אם תנסה ללכת עליהם במלחמה, הם גומרים אותך. תראה מה השם דבר עשה למצרים, המצרים מצאו להילחם בהם. כל הצבא של מצרים טבע בים סוף. והם, עוד השלל יצא חוצה לשפת העם, ובני ישראל לקחו את השלל. אמר להם, אתה רוצה לנצח אותם, יש רק דרך אחת לנצח את עם ישראל. אמר לבלק, אם הוא יכשיל אותם בעניינים של פריצות, אלוקיהם שלנו שונא זימהו, הקדוש ברוך הוא יעזוב אותם. וזה מה שבלק עשה, שלח את הבחורות של מואב, והיה פריצות, ו24,000 מתו במגפה, מפורש במגפה, זה היה מגפה. והיו המתים מגפה 4 ו-20 אלף. ומי עצר את המגפה? פנחס. אז מה אמרו לו? רוצח. איזה רוצח? הוציא לו מגפה. הם לא ידעו את זה. עד שהשם ברך אמר, הפוך, לכן הם עוד נותן לו את בריתי שלום. הוא איש שלום. הוא לא איש מלחמה. ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. הוא הציל את עם ישראל. הפסוק בתהילים בפרק ובב אומר, ויצמדו לבעל פאור ויכניסו את חמתים ויכניסו במעלליהם ותפרוץ במגפה ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה ותחשב לו לצדקה לדור ודור עד עולם. מה אומר הפסוק? ותחשב לו לצדקה לדור ודור עד עולם. זה ארגון צדקה הכי גדול בעולם. יש ארגון צדקה מחלק לאלף משפחות וכל משפחה 5,000 שקל יחד 5 מיליון שקל כולם אומרים איזה ארגון צדקה גדול. אומר הפסוק כן, אבל המחלק צדקה הכי גדול של ארגון הזה זה פנחס, כי אם לא פנחס, כל האלף משפחות האלו לא היו בעולם בכלל. היו מזמן הסבים של הסבים של הסבים של הסבים של הסבים שלהם לפני הרבה דורות, הם כבר מתים במגפה. מי הציל? פנחס, שנלחם נגד הפריצות. אני אומר על המגפה של היום, אין לנו בימינו מי שכמו משה רבנו, שיתגלה אליו השם יתברך ויגיד לו, מה היה המגפה ומה עצר את המגפה, אבל אנחנו צריכים ללמוד מהתורה שכמה שיותר פריצות יותר מסוכן וכמה שיותר קדושה לשמירה מהמגפה. וראינו קודם בגמרא במסכת שבת בפרק שני שאפילו רק פריצות בדיבור זה כבר נוראי נוראות מה שכתוב על זה, כמה זה מסוכן. האדם רוצה להתרחק מהרוע, צריך להתחבר במשהו. הקדוש ברוך הוא עשה את הנשמה של הבן אדם כמו מגנט. היא מוכרחה להתחבר למשהו הנשמה. אז אם אדם רוצה להתרחק מהרע, חייב להתחבר אל הטוב. אפילו אם הוא לא מצליח, הוא חייב להתרחק מהרע. אבל בכל אופן, הדרך הנכונה היא להתחבר אל הטוב. איך? להתחבר לשם באח ולתורה הקדושה. סור מרע ועשה טוב. איך אתה סור מרע על זה שתעשה טוב? אדם צריך להגיד את עצמו לידיעה החשובה שהתורה והמצוות זה צינורות רוחניים שמחברים את הנשמה אל השם יתברך ומביאים לנשמה את האור האלוקי. נקרא בלי נדר את הלשון של החזון איש על זה. הבאנו אותו כבר פעמים רבות פה בשיעורים. ספר החזון איש הוא ספר אמונה ביטחון פרק על סעיף ט'. הוא מועתק עם הרחבת דברים בספר דברי עקב פרקי מחשבה בחוברת הרביעית פרק י"ט. נקרא עכשיו בקצרה את הלשון של החזון איש עצמו בלי נדר. אומר החזון איש, כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת מציאותו יתברך, היינו להרגיש, להבין ולהרגיש את השם יתברך, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ, ונשמתו נעימה עליו לחזות בנועם השם, וכל תענוגי בשרים חמקו עברו, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה מהגוף העכור ומשוטטת משווי שמיים. ובהעלות האדם בערכי קודש אלו נגלה לפניו עולם חדש, כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים ולהנות מזיו הקודש, וכל תענוגי העולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. הכוח התמיר על הזה הוא אחד מכוחות התמירים שנתן היוצר בנשמת האדם, וכוח זה מעיד על קשר האדם ליוצר כל היצורים, ואשר נברא לעבוד את בורו ולדבקה בו. עד כאן לשון החזון איש. מה תוכן הדברים של החזון איש? הנשמה שהקדוש ברוך הוא נתן באדם בכלל וביהודי בפרט זה אור אלוקי קדוש מאוד, והאור הזה יש לו את היכולת של ההתחברות להשם יתברך. כביכול חלק מהאור הזה של הנשמה עולה למעלה למקום גבוה, ואז החיבור שלו להשם יתברך מתעצם בכוח רב מאוד מאוד, וזה שיא התענוג של הנשמה. אין תענוג לבן אדם יותר גדול מאשר חיזוק החיבור של הנשמה להשם יתברך. ואדם עומד להיות, כשהוא במצב כזה, כביכול הנשמה שלו בדרגה של מלאך, לא של בן אדם. וכל התענוגים הגשמיים הם אפס לעומת התענוג הזה. כשאדם זוכה להרגיש את זה, פתאום כל התענוגים של העולם הזה בעיניו זבל, לא צריך אותם. הפסוק באיוב אומר, הגמרא מביאה את זה במטרה דף ט"ז עמוד א', ברית קראתי לעיניי ומה אתבונן על בתולה. פרק ל"א באיוב. ברית קראתי לעיניי ומה אתבונן על בתולה. ומה חלק אלוה ממעל בנחלת שדיים ומרומים. מה הכוונה של הפסוקים האלה? אומר רש"י שהוא קראת ברית, היינו הבטחה חזקה מאוד שהוא לא יסתכל בנשים. הלשון לא מובן. אומר, ברית קראתי לעיניי, ומה התבוננת? אני רואה צריך לומר שלא התבוננת. למה זה ומה התבוננת? הכוונה היא כזאת. מה זה ברית, אומר הגר"א, בביאור הגר"א ספר יצירה סוף פרק הראשון? שכל מקום שכתוב בתנ"ך ברית בין עם ישראל להשם יתברך, הכוונה שאותו הדבר, כמו לדוגמה לוחות הברית, הלוחות שמשה רבנו הוריד מהשם באח לעם ישראל, כתוב, נקראים בתורה לוחות הברית, הכוונה שבדבר הזה, בלוחות, יש כוח המחבר את העם ישראל על שם יתברך. אומר איוב, איך הוא עשה את ההחלטה החזקה הזאת? על ידי שהוא חיבר את הנשמה שלו ואת העיניים שלו להשם יתברך. ואז ממילא, ומה התבוננת לה? זה לא מעניין אותו כל השפיות האלה. הכל מתחיל מהברית אל השם יתברך. ולכן הפסוק אומר, והפסוק שאחרי זה מיד, ומה חלק אלוה ממעל ונחלת שדיים ומרומים. כשאדם מבין שהנשמה זה חלק אלוקה ממעל, אז במילא בן אדם מבין לאן אני צריך להתחבר. להתחבר להשם יתברך, לא לדברים גשמיים. כל הדברים הגשמיים בעיניו הופכים להיות משהו סוג ב', הסוג א' שלו. אומר, הנשמה שלי זה חלק אלוק ממעל. כשכתוב בספרים על הנשמה שלי חלק אלוק ממעל, מאיפה לקוח הביטוי הזה? זה לקוח מספר איוב פרק ל"ד פסוק ב', ומה חלק אלוה ממעל ונחלת שדי מרומים. אדם צריך להבין שהנשמה שלו זה משהו אלוקי, לא להסיק את זה בשטויות והבלים. אם אדם יבוא דופק בדלת של השני, אומר לו, תשמע, יש לי בצינור איזה חור בצינור של הביוב, וזה נוזל החוצה, יש לך אולי לתת לי איזה פלסטלינה, משהו שאני אסתום את זה? הוא הולך מחפש, אין לו פלסטלינה, הילדים שלו לקחו את הכל כבר. אבל יש לי משהו אחר, יש לו קופסה של יהלומים, הוא לוקח כמה יהלומים, סותם איתם את החור הזה. מה, הוא נותן ביהלומים, סותמים חור של ביוב? היהלומים שווים מיליונים. מה אתה מקלקל אותם בשביל לסתום חור של ביוב? אדם צריך להבין, הנשמה זה הרבה יותר מיהלומים. אל תשלח את הנשמה לזבל. יש לך בעיה, אתה לא יודע מה לעשות עם היצרים, תחבר את הנשמה ללמעלה. ומה חלק אלוה ממעל ונחלת שדי ממרומים. זה הכוונה, הוא אומר, אדם צריך לחשבון, מה התפקיד של חלק אלוה ממעל? התפקיד של חלק אלוה ממעל זה בשטויות. אדם צריך תמיד לזכור מה שאומר מסילת ישרים בתחילת הספר. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת לאדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. אדם צריך תמיד לחשוב מה התפקיד שבשבילו באתי לעולם, וכשמתברר לו מה התפקיד שבשבילו הוא בא לעולם, לשים את כל עמלו והגיעו בדבר הזה. אנחנו באנו לעולם והוא נתחבר לאשר מתברך, צריך בכל הכוח לעשות את זה. וכשאדם עושה את זה, אז הנשמה מגיעה באמת לתענוג האמיתי שלה. ולא מספיק שאדם יעשה את זה על עצמו. כל אחד צריך לעשות את זה על עצמו, וכמה שיותר להשפיע לאחרים. ואחד אומר, טוב, אני מוכן להיות מתוקן חצי, אני את עצמי תקן את האחרים, אין לי כוח להסיק מזה. מביא הקרא ביורד אסמן רשומי, איתן עד ואליהו.
תהיו בשקט, עכשיו. תודה.
אין לי כל הספר אותנו, ואליהו עצמו, שם זה כתוב יותר באריכות, הגרם זה רק חלק מזה. תנת ואליהו ראה בפרק כ"ז, מביא את הפסוק שכתוב בספר ישעיהו פרק נ"ח. לא, קודם אני מביא את הפסוק כתוב בספר עמוס. מתחיל פסוק בישעיהו, כתוב בישעיהו פרק נ"ח. קוראים את זה בהפטרה של יום הכיפורים בבוקר, יש שתי הפטרות ביום הכיפורים בבוקר, זה הפעם, זה מהפעמים הבודדות בשנה שיש פעמיים הפטרה ביום אחד. יש רק ביום הכיפורים ותשעה באב, כי בשבת במנחה אין הפטרה. ורק יום הכיפורים ותשעה באב. גם לפי הנוסח של אשכנז, שיש להם הפטרה בכל התעניות, לא רק בתשעה באב יום הכיפורים, אז יש להם רק במנחה בשאר התעניות, לא בשחרית. אבל שיש גם בשחרית וגם מנחה, זה רק תשעה באב יום הכיפורים. נגד לזכות לאורות של הנבואה בכפליים, צריך קודם לילה ויום לא לאכול. אז כתוב פה, הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ארון וכיסיתו ובשרך לא תתעלם. אז יבקע כשחר אורך וארוחתך מהרה תצמח, והלך לפניך צדקך כבוד אדוני יאספך, אז תקרא והשם יענה תשבע ויאמר הנני. כתוב את זה הבטחות עצומות, על מה? על הלא פרוס לרעב לחמך, ואני מרודים את הבית, לעזור למסכנים. מי שאין לו מה לאכול, תן לו אוכל. מי שאין לו בית, תן לו בית. מי שאין לו מה ללבוש, תן לו מה ללבוש, אם צריך לא תתעלם. תעזור כל אחד מה שצריך. אז הפירוש הפשוט כפשוטו, אבל התנת ואליהו מוסיף על זה, מביא את זה הגרא. אומר התנת ואליהו, שיש בזה עוד כוונה. אומר מה זה רעב ומה זה לחם. אז הוא מביא את הפסוק שכתוב בתרי עשר, בספר עמוס. פרק ח' פסוק י' א', הנה הימים באים נאום אדוני אלוהים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי אדוני. אז מה כתוב פה? איזה רעב יהיה? לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם. אז אומר התנת ואליהו, שעל זה הולך הפסוק גם כן, הלא פרוס לרעב לחמך. אין רעב אלא רעב מדברי תורה, ואין לחם אלא דברי תורה שנאמר להם בנאום השם השלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם וכו'. ומכאן אמרו, אם יש אדם שהוא מבין בדברי תורה, יפרנס מתורתו לאחרים גם כן, כדי שתרבה חוכמתו לו, ומוסיפים לו עליה, וכל העוסק איננו נמנע מן הטובה וכו'. ושם באותו פרק תראה ערום וכיסיתו כיצד, אלא אם ראית האדם שאין לו דברי תורה, הכניסהו לביתך, ולמדהו קריאת שמע ותפילה, ולמדהו פסוק אחד בכל יום או הלכה אחת, וזרזהו במצוות, לפי שאין לך ערום בישראל, אני שאין בתורה מצוות. אז אומר התנא ואליהו שעיקר הרעב ועיקר הערום, תורה ומצוות. אין רעב אלא רעב מדברי תורה, ואין לחם אלא דברי תורה. לפי שאין לך ערום בישראל, אלא בשם תורה ומצוות. עיקר המושג רעב וצמא וערום ולחם ובגדים, הכל הולך פה על דברי תורה. אז אומר התנת ואליהו, שעל ידי זה כל העוסק, כן, נתרבה חוכמה על חוכמתו, ומוסיפים לו עליה. וכל העוסק לא נמנע מן הטובה, אבל מי שלא עושה כך, כתוב לשון קשה מאוד. האמת שגם בתלמוד בבלי, במסכת תמורה, יש דברים כאין זה. גם אצל גם לגמרא בתורת את זין עמוד א', הגמרא אומרת, מה מביא הפסוק שכתוב, רש ואיש דרכים נפגשו, מאיר עיני שניהם השם. בשעה שהתלמיד הולך אצל רבו ואומר לו, למדני תורה, אם מלמדו מאיר עיני שניהם השם, ואם לאו, עשיר ורש נפגש, הוא עושה כולם השם. מי שעשה חכם לזה עושה אותו טיפש, טיפש לזה עושה אותו חכם. אז למה הגר"א צריך להביא את זה מהתנא ואליהו? דרך אגב קודם מביא מגמרא. כי בגמרא כתוב רק כשמבקשים לו. אם מבקשים לו ללמד והוא מתעצל מללמד, אז לוקחים לו את החוכמה. ואם הוא מלמד, מוסיפים לו חוכמה על חוכמתו. אבל בתנא ואליהו מפורש אפילו בלי שמבקשים לו. הוא צריך ללכת לחפש ללמד. ועל ידי זה מוסיפים לו חוכמה על חוכמתו. גם שהוא עדיין לא גאון גדול, לא מומחה גדול, את מה שאתה יודע, תלמד, תשפיע על אחרים. והרבה פעמים דווקא אלו שפחות יודעים יותר יכולים, כי הם החברים של אלו שרחוקים. אז לקרב אותם, להביא אותם. זו חובה גדולה לקרב את כולם להשם יתברך. יש היום בארץ בערך 2 מיליון מסורתיים, כך לפי כל הסקרים של המדינה. והמסורתיים רובם צמאים לדבר השם. רק אין מי שיקרב אותם, אז כל אחד שבידו הדבר חייב, חייב בחיוב גדול מאוד. כולם לקרב, לארגן שיעורי תורה, שיעורים מרבנים לגברים, מרבניות לנשים, ולחזק את כולם להשם יתברך, להתרחק מהרע. הגמרא אומרת בסכת עירובין, דף נ"ד עמוד א', אמר לשמואל לרב יהודה שיננה, שנקבל התלמיד חשוב, חטוף ואכול, חטוף ואשתה, דאלמא דאזינן כאילו לדמי. אז קוראים את זה ספרי הדרוש, הכוונה לגבי תורה ומצוות, מה הכוונה? הילולה זה חתונה. אז הוא אומר לו, משל, אתה נמצא בבית שלך, הכנת ארוחת צהריים, החבר שלך דופק בדלת, רוצה עכשיו לדבר איתך על איזה נושא חשוב. אתה מדבר איתו כמה זמן שאתה רוצה, גומר, האוכל מחכה לך על השולחן. יכול להיות יותר זה יתקרב, תשים אותו על הגז, תחמם. אבל, אם אתה נמצא בחתונה, אתה יושב לאכול, פעם שקורא לך רוצה לדבר איתך, לדבר ומדבר, מה המלצר מפנה את השולחנות, עושה את המנה. אומר, העולם הזה, זה כמו הילולה, אתה חושב התורה מצוות, אין לו עכשיו, יהיה זמן אחר, מישהו חוטף את זה, מישהו לוקח את זה. אנחנו צריכים לדעת, גם על התורה המצוות של אדם עצמו, וגם על לקרב אחרים. אם אתה לא מקרב אותם, השטן, רחמנא ליצלן, השם ישמור לאן לוקח אותם. בין על ידי היצר הרע שלהם שהוא שם להם, בין על ידי שליחים אחרים של כל מיני אנשים שמקלקלים אותם. צריך לחטוף. גם אם אחד כבר חטפו אותו הם, והיום, לצערנו כל מערכת החינוך החילונית מחנכת לרוע. כל הפריצות, כל התערובת שיש שם, וכל הלימודי כפירה שיש שם. היה פעם מדען ראשי של משרד החינוך, שבראיון לעיתון, שאלו אותו אם מאמין בפסוק בראשית ברא אלוהים את השמיים והארץ, הוא אמר שכן, ופיטרו אותו ממשרד החינוך. מחנכים לכפירה. אז כל אחד, דבר ראשון, יחטוף את עצמו משם. לא לקבל את כל הקלקול שיש שם. להתקרב להשם בכל לב ובכל נפש. במעשים, בדיבורים, במחשבות, בכוונות, ברצונות. אבל כל אחד גם את כל החברים לקרב לשם, וכל אחד את כל החברות לקרב להשם בך, לא לתת לסתרה אחרי לחטוף את הנשמות. לחטוף את הנשמות בצד הקדושה. וכל יהודי בעומק נשמתו מרגיש את האמת. ואם לא, אז מקום עוד יותר עמוק בנשמה. כי יש מקום עמוק בנשמה שאחרי כל הקלקול עוד לא התקלקל. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, דף י"ז עמוד א', אמרו עליו רב לזר בן דורדיה, שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בא עליה, היה מקולקל מאוד. פעם אחת שמעת שיש זונה אחת בקרחי הים, מקום רחוק, והייתה נותנת כיס דינרים בשכרה, נטל כיס דינרים, והלך ועבר עליה שבעה נערות, הלך דרך רחוקה להגיע אליה. ואז פתאום תפס אותו עם הרהורי תשובה. אבל אמרו לו, אין סיכוי, אתה איך מי שיקבל אותך בתשובה אחרי שכל כך מחות נכשלת. הלך וישב בין שני הרים בגבעות אמר, הרים וגבעות בקשו עלי רחמים. אמרו לו, עד שנבקש, אני מבקשים עליך, אני מבקש עצמם שנאמר, וישעיהו פרק נ"ד, כי הרים ימושו והגבעות תמותנה. אמר, שמיים בארץ בקשו עלי רחמים. אמרו, עד שאני מבקשים עליך, אני מבקש על עצמם שנאמר, שישעיהו א', כי שמיים כעשן נמלחו, והארץ כפיה כי תבלה. אמר, חמה ולבנה בקשו עלי רחמים, אמרו לו, עד שאני מבקשים עליך, אני מבקש עלינו, על עצמנו. שנאמר, וחפרה הלבנה ובושה החמה, ישעיהו פרק כ"ד. אמר כוכב במזלות בקשו על הרחמים. אמרו לה, עד שמקשים עליך בקשת מהן שנאמר, ונמקו כל צבא השמיים, וישעיהו ל"ד. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין ברכיו, וגעה בבכייה עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה רב לזר בן דורדיה בזומן לחיי העולם הבא. בחר רבי ואמר שקונה עולמו בשעה, בכמה שנים שקונה עולמו בשעה אחת. ואמר רבי לא דיין בעלי צבא, שקובני אותן שקוראים אותן רבי. מה כתוב כאן? הוא חשב שהוא לא יוכל לחזור בתשובה, אין לו סיכוי שהוא כבר הגיע, קלקל את כל הנשמה שלו. שהוא ראה שאין מי שיכול לעזור, אמר אין הדבר תלוי אלא בי. בחר כזה בכייה קלה לנשמתו. מה זה קרה בזה בכי עמוק? הוא הגיע למקום הכי עמוק של הנשמה, איפה שהוא עוד לא קלקל שמה. אפילו אדם שהיה נראה הכי רחוק, שכשהוא רצה לחזור בתשובה אמרו לו, אין סיכוי שיצליח שהוא יתקבל לתשובה שלו. כי סתם הצליח. נתה בת קול ואמרה שקודמה לך היה עולם הבא. כבר הבת כל כך לא אפילו רבי לסבל דודיה. אפילו רבי בחר מההתנגשות של הדבר הזה. אז כל אחד, ואם כן, כן נשמתו, מחובר חזק לשם ברך, רק צריך שהעומק הקדוש הזה יתגבר על כל הקליפות החיצוניות. אתה צריך להיות חזק חזק בדעתו, לא להתפל בשום דבר. לא מה היצר הרע שלו אומר, ולא מה החברים והחברות והשכנים והשכנות והקרובים והקרובות והרחוקים והרחוקות. נתגבר על הכל, כמו שכתוב במשנה במסכת אבות יהודה בן נמצא בסידור, יהודה בן תימא אומר, ואז כאן אומר, וקל כנשר, ורץ כתבי, וגיבור כארי לעשות את זה שבועיים. גיבור כארי נגד כל הקשיים, אז כאן אומר, לא להתפל מה אחרים אומרים. רץ כתפי וקל כנשר לעשות את זה הכי מהר. אבל צריך גם רץ כתפי, גם קל כנשר. כבר בטור בתי ספר החיים, רץ כתפי זה על כל המצוות. קל כנשר זה על שמירת עיניים. על שמירת עיניים לא מספיק להיות רץ כתפי, זה עוד יותר מהר, זה קל כנשר. אם לא קל כנשר, לברוח לכל מקום ששם לא טוב המצב בזה, שם ישמור מה עלול לסתן לנסות להזמין לו. קל כנשר. וגם זה בא לרמז, קל כנשר, כל צבי. וערי ונמר, כמה שהם חזקים ומהירים, אומרים קדימה. הנשר לא רק הולך קדימה, עולה למעלה. זה לא מספיק שהבן אדם הולך קדימה, גם לעלות למעלה. להתאבק בהשם בכל ליבו ובכל נפשו. שמעזור נזכה כולם לדבק בהשם בכל נפש. שנזכה להתגבר בלימוד התורה, לעבוד השם באמת בלבם שלם. אמן כן רצון.